פנינים מתוך פרשת השבוע עם הגאון הרב שמואל רבינוביץ', רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים.
שלום וברכה. פרשת בחוקותיי פותחת במילים אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. והתורה מבטיחה שפע של ברכות. התורה מבטיחה וישבתם על הארץ לבטח את כל הטוב שבעולם למי שיעמול בתורה ויקיים את מצוות התורה. 42 פירושים מפרש האור החיים הקדוש את הפסוק הזה, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו. בפירוש הרביעי אומר האור החיים הקדוש שכוונת הכתוב על פי הפסוק בכל דרכיך הודאהו. הוא מביא את הרמב״ם מהלכות דעות שאדם צריך לשים על ליבו שיהיה גופו שלם וחזק כדי שתהיה נפשו ישרה לדעת את השם. שאדם רעב וחולה או אחד מעבריו כואב, הוא לא יכול לעבוד את השם כמו שצריך. אבל כל מחשבתו כדי שימצא צרכיו עד שיהיה גופו שלם לעבוד את השם. ואז גם בשעה שהוא ישן, זה כדי שתנוח דעתו עליו וינוח גופו, כדי שלא יחלה ולא יוכל לעבוד את השם והוא חולה. נמצאת, אומר הרמב״ם, שהשינה שלו גם היא עבודה למקום ברוך הוא. ועל עניין זה צובו חכמים ואמרו, וכל מעשיך יהיו לשם שמיים. וזה מה שאמר שלמה בחוכמתו, בכל דרכיך דהו והוא יישר אורחותיך. עם כוונת האדם בעוסקו בענייני העולם הזה, כדי שיוכל ללמוד תורה, גם זה בכלל תורה. וזה מה שמצווה התורה, שבכל דרכיך שאינך הולך, אם בחוקותיי תלכו, תחשוב על חוקת השם. מסופר על רב שמשון ורטהיימר, שכבר בצעירותו נודע כבכיר תלמידי הישיבה בווינה. אמנם הוא בא מבית עני, אבל כל העשירים רצו אותו לחתן לביתם. הוא התבלט כתלמיד חכם בעל שיעור קומה, אבל עם המון מידות נאצלות. לבסוף זכה בו ראש הקהל של העיר מדלינג. אחרי שפנה אל רבו, הוא ביקש לשדך את תלמידו האהוב לביתו. הוא אמר, אני אתן ככל שהרבי יורה. והברכה ניתנה, והשידוך יצא אל הפועל. השידוך על שיתורי החתן העילוי הייתה לשיחת היום באזור. גם ראש הקהל בווינה הגיע השמוע אליו, והוא חש צביטת אכזבה. גם הוא השתקק לקחת את שמשון לחתן. אבל החמיץ את המועד, הקדים אותו ראש הקהל של מדלינג. הכנות לחתונה החלו, ואז יראה פתאום אסון כבד. שריפה גדולה פרצה בעיר מדלינג, הלהבות התפשטו במהירות מבית לבית, וכשהושגה שליטה על האש התבררו ממדי האסון. הדלקה גבתה קורבנות רבים, רכוש רב עלה בלהבות, גם בית ראש הקהל נהפך לאפר, ובין ההודים הישנים נמצאו גופותיהם של החותן והחותנת העתידיים של שמשון. הוא היה מוכה אלם וצער. ככל שניסה לברר את שלומה של קלתו, לא הצליח להשיג מידע ממשי. הנה אלמה. איש לא מצא אותה לא בין הנספים, לא בין הפצועים, והערכה הייתה כי גם היא קיפחה את חייה. ליבו של שמשון לא קיבל את ההנחה כי קלטון נספתה. הוא הוסיף לשאול על דבר גורלה. הוא אמר אולי אחרי מות הוריה ואובדן רכוש המשפחה, היא החלה לנדוד ממקום למקום. היא לא מעיזה ליצור איתי קשר כי אין ביכולתה לאפשר לי ללמוד תורה אחרי התונה כפי שהבטיח אביה. אבל הוא החליט, אני לא ינוח ולא ישקוט עד שאני אמצא את קלתי. וכל עוד לא הדע בבירור מעלה בגורלה, לא אקבל שום הצעת שידוך. אבל ראש הקהל של לוינה התחיל ללחוץ. אמר על ביתו, היא ברוכת מעלות, גם אני התברכתי באושר, יוכל לפרנס אותך. קלתך העבודה, אם יתרחש הנס והיא תופיע, פתאום אני אפצה אותה בסכום גדול. אבל שמשון עמד בסירופו. ראש הקהל לא ויתר, והוא פנה אל רבו של שמשון, וביקשו להורות לתלמידו להינשא ולהקים משפחה. אחרי השיחה עם רבו, כבר לא יכל שמשון למהן, והוא אמר בלב חצוי, אני מסכים, אבל יש לי תנאי. חתונה תתקיים בעוד חצי שנה, ועד אז, מתחייב לערוך המחותן בכל שבוע סעודה בעבור עניים נודדים. והוא יפרסם את דבר הסעודות האלה באזור, ואני אשרת את האורחים ואתן להם את מנתם. המחותן הסכים, והצדדים הכריזו על השידוך. כך מדי שבוע היה סעודות כיד המלך, והשמועה עשתה כנפיים. עניים רבים נערו לוינה, כדי לסעוד את נפשם בארוחה טובה. פעם אחת הבחין אחד הסועדים באישה צעירה, שיושבת בפינת האולם ומבררת בבכי. הוא הניח שוודאי נותרה רעיבה, נתן לה מנה ראויה, אבל היא דחתה את הצלחת מעל פניה. שואל אותה, מה את בוכה? בסוף היא פלטה, כיצד לא יבכה בשעה שלוקחים ממני את חתני? דברי האישה התגלגלו מפה לאוזן עד שהגיעו לשמשון, הוא ביקש לראות את האישה הבוכייה כשראה אותה, הוא זיהה שזו קלתו הנעלמת. הוא ניגש אל המחותן והודיעו, צר לי, אני מבטל את השידוך, מצאתי את קלתי הראשונה. המחותן נדהם מההתפתחות הפתאומית ומגדלות הנפש של שמשון, שמוכן לוותר על חיי שפע נטולי דאגה, ולשאת קלה יתומה וענייה. בהתייעצות עם רעייתו החליטו השניים לשאת בהוצאות חתונתם של שמשון וקלתו הראשונה. הסיפור המרגש התפרסם בעיר. כולם סחו באישיותו האצילית של שמשון, שוויתר על עושר וחיי רווחה כדי לשמור על הנאמנות לקלתו הראשונה. אפילו לחצר הקיסר הגיעו הדברים. הוא ביקש לטעות על קנקנו של האיש ושאל אותו מניין באה הנאמנות הזאת. הוא השיב בפשטות, אם אדם חדל להיות נאמן, הוא חדל להיות אדם. התשובה כבשה את לב הקיסר והוא אמר, אני זקוק לאדם נאמן כמוך. ומינה אותו לגזבר החצר. מעתה נזדמנו על שולחנו של רבי שמשון ורטהיימר תורה וגדולה כאחד. הוא שימש ראש הרבנים באוסטריה, והאושר והחוכמה לא פסקו גם מבניו ואחוריו. דורות של תלמידי חכמים יצאו ממנו, ובהם גדולי ישראל מפורסמים, משפחת אלפרין המיוחסת ועוד אחרים. מספרים שכאשר רב שמשון ורטהיימר הגיע לבית דין של מעלה, נסתלק לבית עולמו יהודי אחר מהירו, ולפי חשיבותו רבי שמשון נכנס ראשון לדין. השני נותר לראות מה יעלה בגורלו של המרא דאתרא. שואלים אותו, עסקת בתורה? הוא החל מפרט את סדר יומו. הוא היה משכים להתפלל ותיקין. לאחר מכן לומד מספר דקות, תואם משהו, יוצא לחצר המלך לכל שעות הבוקר, בצהריים היה שב לביתו, תואם, נח, ואחרי זה הולך לבית הכנסת לתפילות מנחה וערבית שביניהם היה מוסר שיעורי תורה. לאחר מכן היה עוסק בצורכי ציבור באמונה עד מאוחר בלילה, אוכל פת ערבית, לומד עוד שיעור ועולה על ירצוע. שמעו בית הדין את דבריו ואמרו, צדיק וישר הוא. רבי שמשון ורטהיימר, שעסק בתורה יומם וליל, מזומן לגן עדן. הגיע תורו של השני, גם הוא נשאל, עסקת בתורה? הוא השיב גם הוא בפרוטרוט את סדר יומו. אמנם הוא לא היה קם לתפילת ותיקין, אבל לא איחר הרבה מלקום. גם הוא יצא לעבודת יומו אחרי פת שחרית, אכל כמעט, התפלל מנחה וערבית, סידר את חשבונותיו, אכל פת ערבית ועלה על יצרו. אמרו, לא עסקת בתורה, דינך למקום אחר. אבל למה הוא שאל? במה אני שונה מרב שמשון? זה שהוא עסק בתורה כשעתיים ביום הוא גן עדן, ואני להפך, שעתיים מכריעות הכל? הישיבו לו, יש מי שזכו לשבת על התורה ועל עבודה כמו רבי שמעון בר יוחאי וחבריו, שזכו להעמיד את העולם. אבל יש כאלה שנתן להם תפקיד אחר בעולם. אבל זה נחשב להם כאילו עסקו כל העת בתורה. איך? אם אדם יושב ועמל כל יום במשך שעה או אפילו חצי שעה, אבל מה שמדריך את כל סדר יומו מבוקר ועד ערב, זה התורה והשליחות שלו, כל יומו נחשב כיום שעסק בתורה. זה מה שמבארים המפרשים. מה זה בחוקותיי תלכו שתהיו עמלים בתורה? איך נרמז העמל בהליכה בחוקות התורה? התורה מבקשת שנתהלך בחוקותיה, שכל ההולך ילך שלנו, של היהודי, יהיה תורני ומודרך לפי התורה. הלוואי שנהיה חלק מזה. שבת שלום.
פנינים מתוך פרשת השבוע, עם הגאון הרב שמואל רבינוביץ', רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים.